הנושא שלנו היום זה הנושא של כל החודש הזה שבחרנו אותו. הגמרא במסכת יומא, יומא זה מסכת יום הכיפורים, היא אומרת, מה שכבר שמעתם, דיברנו על זה הרבה בשבועות האחרונים, שכשאדם עושה תשובה מאהבה, הזדונות נעשות לו כזכויות. יש גרסה, הזדונות נהפכות לו לזכויות. אם הוא עושה תשובה מיראה, כלומר יש לו יראת העונש, כלומר, הוא פתאום מתחיל לפחד, אז הזדונות שהוא עשה, הזדונות הכוונה המעשים שהוא עשה, השלילים, נהפכים לו לשגגות, כי הוא לא ידע כשהוא עשה אותם, מה שהוא יודע היום, וואו, איזה עונש יש בעולם הזה, בעולם הבא. אבל זה לא תשובה הכי הכי גבוהה, כי הוא עושה את זה בשביל עצמו, הוא לא עושה את זה בגלל האמת, הוא לא עושה את זה מתוך אהבת תורה, אהבת השם, אהבת ישראל, אלא רק הוא נכנס לפחד. אז די לנו שהזדונות יורדות דרגה אחת, זדונות שהוא עשה בעבר, והן נהפכות לחוסר ידיעה, לשגגות, וכמובן בשגגה העונש קטן יותר. אבל כשהוא עושה תשובה מאהבה, וזה נוגע בעומק הנשמה שלו, שאם קודם הוא היה רחוק, עכשיו הוא שמח בעבודתו, אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז הזדונות שלו מקבלים שדרוג. לא רק שהם יהפכו אולי לשגגות, לא, הרבה יותר מזה, לא רק שימחקו, שזה יותר טוב משגגות, כי בשגגות עוד נשאר משהו, צריך להביא קורבן חטאת, אבל היית אומר שימחקו, לא. כל זדון וזדון הופך להיות קרש קפיצה, הופך להיות זכות. דברים שאדם עשה בעבר, הוא לא צריך להסתכל אחורה בזעם, הוא לא צריך להרגיש רע עם העבר שלו, כי עכשיו הוא מהפך את הכל, שהוא יכול להגיד, כל זדון שהיה לי, אני משתמש בו עכשיו לזכות. ועל פי זה הסברנו את הפסוק בצפניה שאמר והיה ביום ההוא ובעת ההיא יבוקש תבון ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאנה כי אסלח לאשר אשיר. ואמרנו מה פתאום הקדוש ברוך הוא מחפש את תבונות ישראל לעתיד לבוא? ממתי הקדוש ברוך הוא מחפש חטאים? הרי הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, הוא לא מחפש חטאים. אז הסביר הרב ציודה שכל חטא שמוצאים הופך להיות זכות, כשהתשובה תהיה, התשובה של עתיד לבוא משמחה, מאהבה. אז ממילא, כמה עוונות יש לך? אוי, איזה יופי. זה כמו בבנק, כמה כסף יש לי? כמה עוונות יש לך? כמה הצלחת במסע התרמה? וואי, כל עוון עוון, הרווחנו עוד זכות. כי העוונות נעשים לזכויות. בהבנה הפשוטה שהתאימה יותר לתורת חוץ לארץ של לא ירדו לעומק העניין, כי חוץ לארץ לא אפשר לחדור לעמקי הפנימיות של התורה, אז אמרו, בהתחלה זה הזדון, ועכשיו אתה הופך להיות, בגלל שאתה זוכר את הזדון שהיה בעבר, מעכשיו ועלה אתה עושה זכויות. אבל בהבנה עמוקה של תורת ישראל, הזדון עצמו, העבירה עצמה נותנת לנו עכשיו כוחות אנרגיות חיוביות. ודיברנו זה מווריאציות שונות, מכיוונים שונים עד עכשיו, והיום נראה עוד כיוונים שהרב קוק, זה הנושא הכי חביב עליו, בכל ספר רואה את התשובה, לאורך כל הספר הוא חוזר מכל כיוון שאפשר, הוא מציף את הסוגיה הזאת, איך הזדון הופך לזכות. ועוד מקור אחד שראיתי אצל מורי ורבי, שמאוד מאוד אני אוהב לצטט אותו והייתי קשור אליו ממש כבן לאביו, קראו לו הרב ישוע רוזן שנפטר לפני שנה וחצי, ואת השם שלו הוותיקים כאן שמעו די הרבה, בייחוד אלה שבאים בשש בערב, בימים האלה אנחנו הפסקנו במסילת ישרים ועברנו לשיחות לראש השנה ויום כיפור. אז הוא מביא את הגמרא בראש השנה שאומרת מפני מה תוקעין ומריעים ותוקעים. למה עושים את זה פעמיים? חלק מכם זוכרים, דיברנו על זה. הרי אתם יודעים שיש תקיעות דמיושב, זה בשחרית, ויש תקיעות דמעומד, זה בחזרת השץ או בתפילת הלחש בעצמה, כל בכנסת כפי שהוא נוהג. שני סטים של תקיעות, אני מדבר על ראש השנה, כשהשנה זה יוצא רק ביום השני של ראש השנה, לא ביום הראשון, כי יום ראשון הוא שבת. בכל אופן, 30 תקיעות תוקעים במיושב, אנחנו עומדים גם שם, אבל אפשר לשבת שם, אז נקרא מיושב, אבל כולם עומדים, ו-30 תקיעות במעומד, במשהו ודאי מעומד, כי הוא בתפילת עמידה, בין אם זה בתפילה הראשונה של הלחש, בין אם זה בתפילת חזרת השץ, כפי שמקובל כאן במכון וברוב בתי הכנסת. וזה מקובל ככה כי קשה מאוד להתאים בין אנשים, כל אחד נמצא במקום אחר, יתחיל פתאום הבעל התוקע לתקוע ועוד נמצא במקום אחר, או שהוא יפסיד את התקיעות או שהוא יעצר שם וזה יבלבל לו את התפילה, אז אומרים זה לא בתפילת לחש, כפי שעוד רגילים בכמה בתי כנסת ותיקים, אלא בחזרת השץ. ככה נראה גם הספרדים עושים. יש פה מישהו מכם הספרדים? זה נכון מה שאמרתי? יופי. הקיצור, אז גמרא שואלת במסכת ראש השנה מפנימת תוקעין ושוב פעם תוקעין. עונה הגמרא לבלבל את השטן. אז ההסבר הפשוט הוא השטן מקטרג אחרי התקיעות הראשונות, אז הוא חושב שנגמר הסיפור והוא הולך לישון. ופתאום הוא שומע עוד פעם סט של תקיעות עד שהוא מתעורר מתארגן, עד שהוא קורא השינה מוציא מעיניו, היה בחופן ער כל הבוקר, ציפה, חיכה, היה בסטנדביי לקטרג. בפעם השנייה הוא כבר לא היה מוכן ולא קטרג. אז זה פירוש פשטני קצת. רש"י אומר, כשהוא רואה שישראל תוקעים עוד פעם, שמחבבים את המצוות, אז הוא מסתתמים טענותיו. ישראל כל כך אוהבים את המצוות שהם תוקעים עוד פעם, וזה לא פשוט, כי תקיעת שופר היא מחרידה. היום בשיעור של הרב טויבר הביא את הפסוק, הייתה כשבעה בעיר ועם לא הכרדו. הוא סיפר מזיכרונות שלו מתקיעות כאלה, תקיעות אחרות. בכל אופן, תקיעות שופר אמורות לא להבהיל אותנו, אבל לעורר אותנו ככה להתעורר בתשובה. כמו שהרמב״ם מפורסם בהלכות תשובה, שומע שזה מדרכי התשובה. אורי שני משנתכם, ככה מסביר את תקיעת השופר, שלמרות שגזירת הכתוב, יש בה רמז מאוד מאוד עמוק. אז ישראל לא אכפת להם, ומעבר לא אכפת להם, מעוניינים לתקוע ולתקוע ולתקוע. בסוף אנחנו תוקעים 100 תקיעות כדי שנהיה דומים ליולדת, כי ביום הזה הכל נולד, אדם ראשון נולד, אז אנחנו תוקעים 100 תקיעות, יולדת גם פועה 100 פיות כשהיא יולדת, ככה חז"ל אמרו. תראו כמה אנחנו מגיעים, ל-100. אז כבר ב-30 השניים השטן נשבר לרסיסים. השטן כבר לא מקטרג ומסתתמים טענותיו, כי ישראל מחבבים מצוות, ולא סתם מצווה כמו נגיד לאכול תפוח בדבש, שזה כל אחד יחבב, אלא מחבבים מצוות לשמוע תקיעת שופר שאמורה לעורר אותנו, לזעזע אותנו. אנשים בדרך כלל לא אוהבים שמוכיחים אותם או שמעוררים אותם את המדע, וישראל נהנים מזה בראש השנה, אז השטן משתתק. הרב יהושע רוזן הביא עוד פירוש, אני ברגע זה לא זוכר בשם מי המקור, שהשטן שומע את התקיעות השניות, והוא מבין שזה כבר נעשה ממש מאהבה, כי ככה רש"י אומר שהם אוהבים את המצוות, אז הוא אומר, וואי, מאהבה, השטן נזכר בגמרא מסכת יומא, השטן בטח גם למד גמרא יומא, ריש לקיש אומר שכשהם שווים בתשובה מאהבה, זדונות נהפכים לזכויות. אז השטן אומר, מה, אני אעשה את שגיאת חיי? אני תוקע לעצמי גול עצמי. אם אני אעשה הקטרג אליהם עכשיו, אגיד, הם לא בסדר בזה, לא בסדר בזה, ועכשיו הם עושים תשובה מאהבה, הראיה שהם אוהבים את המצוות ותוקעים עוד פעם, ובתשובה מאהבה כל זדון נהפך לזכות, כל מה שאני אספר באבונותיהם, אני אכלתי אותה, כי כל אבון הופך להיות זכות אצלם, אצל הקדוש ברוך הוא. אז עדיף לי בפעם השנייה, שהוא מבין שזה כבר מאהבה, לשתוק כדי לא להוסיף לעם ישראל זכויות, שזה פירוש מתוק מאוד, כמו תפוח מתוק בדבש שאוכלים ראש השנה. הבנתם את הפירוש הזה? גבריאל, נכון שזה מתוק מאוד? הוא מבין שזה הסוף שלו, כמו לשחק ככדורגל עם עצמו ולתקוע לרשת של עצמו. אז לא זכרתי, לא זכרתי. אז תסלח לי שאני חוזר משהו שאתה יודע אותו כל כך טוב. אני שותה כל כך הרבה, חבר'ה שבסוף אני אשתכר מהמים. טוב, מים שלא תסל כדאי אשתכר מהם. אז אנחנו רוצים לראות עכשיו את הדברים של הרב דצל בסעיף א' וסעיף ה' באותו פרק, פרק י' ב'. סעיף א', התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם. ועם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים. אותן הנטיות של החטא, זה הזדונות נקרא להם, זדונות לא במעשים אלא בדחפים הפנימיים, בנטיות, ביצרים, ברגשות השליליים, עכשיו הופכות להזדכך בו. זה מילים שלי, כן? הן מזדככות בו. הרצון העז שהיה לו בזמן שהוא חטא, כל חטא שהוא, מאכלות אסורים לדוגמה, הפורץ כל גבול שגרם לחטא, עכשיו שהוא עושה את הסוויץ' הזה, את ה-180 מעלות, הוא בעצמו נשא כוח חי, הוא פועל גדולות ונשגבות לטובה וברכה. כלומר, הוא לוקח את האנרגיות, הוא לוקח את הרצון, הוא אומר, למה שאני אשתמש ברצון רק לדברים שליליים? הקדוש ברוך הוא נתן לי יצר הרע, נקרא לי יצר הרע, ונגיד לו, בוא נרתום אותך לעבודת השם. קשה לי לקום בבוקר, כי יצר הטוב הוא מסכן כזה עד שהוא זז. אתה יצר רע, אנרגטי, חבל על הזמן. אתה רץ קדימה לחפש עבירות, כך היה בעבר, בוא הנה. עכשיו אני ממתק אותך, מוציא טרף מבולו. הופך את הדבר הזה מזולל ליקר. יש הרבה פסוקים על המהפכות האלה. הוא בעצמו, אני חוזר, נעשה כוח חי, כי תמיד אנחנו יודעים שיצר הרע, יש לו כוחות עצומים. בגלל שיש לו את הלהט, התשוקה של החטא, החטא מבעיר את האש באדם ליפול. ואילו הילד טוב ירושלים, מישהו שהוא כל חייו היה כזה צדיק, או החלק הצדיקי שבנו, הוא הולך לאט, כמי השילוח הולכים לאט. ממי הוא יקבל את הזרם חיים שלו? ממי הוא יקבל את העוצמות? כשהוא ייקח את יצר הרע, וישתמש בו לטובה, ייקח את הרצון השלילי, וישתמש בו לטובה. או הצדיקים שלמדו מאלה שהיו פעם רשעים, כמו באדם עצמו, ככה בעם ישראל. אספר לכם המון פעמים את הסיפור על יישוב, לא אגיד איפה ולא אגיד מה, כדי לא לפגוע, כי בטח במיליונים שצופים בנו, יש גם כמה מאותו יישוב. אתם מסכימים שאני אספר שוב את הסיפור הזה? הסיפור הוא על יישוב ששנים היה זרוק. כל השבילים שלו היו אפר בחורף, היה יורד. גשם היה עושה את הכל בוץ. קיצור, היה קשה מאוד ללכת ביישוב הזה. בטח חלק מכירים את הסיבוק, אם הם מחזירו אותו כל הזמן. אתה יודע לאיזה יישוב אני מקווה? לא, אני מקווה שלא. עדיף שלא תדע. בכל אופן, לא שקרה משהו נורא, אבל בכל אופן, יום אחד הגיעה חברת יס. שמעתם על חברת יס? לא שמעתם, עדיף שלא תשמעו. יס והוט אותו דבר, שיהיו בריאים, כן? יום אחד הגיע החברות האלה שקובלות בן אדם בכבלים ובאזיקים, ואמרה ליישוב הזה שהם מוכנים לרשת אותו בכבלים, תת-קרקעיים, כלומר לא, לא כמו עמודי חשמל, לא טלפון, אלא כבלים על הקרקע, והם בצ'ופר, הם יחסו את כל השבילים באספלט. ובחורף שיבוא בעזרת השם, שיהיו גשמים בעזרת השם, הגשם לא יבלגן, הכל יהיה יישוב בונבוניירה. התאספו בני היישוב, אלה מימינים ואלה מסמינים, אלה מסנגרים ואלה מקטרגים, נתפלגו לחצי, היה קשה להחליט, בסוף גברה יד השלילה, והחליטו באיזה הפרש קטן, נהיה מודרנים, ניכנס לרשת של אותה חברה שכובלת את הבן אדם. והיא אך סיימו את האספה, במיוחד בבוקר, שעת בוקר מוקדמת, טרקטורים, בולדוזרים, D9, כל הכלים הכבדים, עובדים על כל השבילים של היישוב, הכל מרושת עם כבלים למטה, עם חוטים, סיבים אופטיים עם הכל, ומעל יש את האספלט והיישוב, וואי, איזה יישוב נפלא, מעכשיו הוא אזוק וכבול. אמר אחד מהזקנים לחברו, ששניהם התנגדו, אחד מהוותיקים אמר, תראה את כוחו של יצר הרע. כל השנים שדיברנו שחייבים, חייבים, 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 אף אחד לא עשה כלום, המזכירות, התושבים, שזה בא ממקום הטוב, לא התקדמנו, לא זזנו. רק נכנס יצר הרע ליישוב, תראה איזה כוחות עצומים יש לו, תוך יומיים, מה שכבר עשרות שנים לא היה, יישוב חדש, לא עלינו. למה אני מביא את הסיפור הזה, ואני מאוד מקווה שאף אחד לא מזהה, כי אני לא רוצה לדבר בגנות, חלילה יישוב קדוש בישראל. מה אתה אומר? זאת אומרת, קשה לדעת למי הכוונה. בכל אופן, תראו את כוחות הרצון, העוצמה שיש ביצר הרע. אז אם מגיע יצר הטוב ורותם אותו, מה שנקרא בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. לא רק במובן שיצר הטוב מתגבר על יצר הרע, אלא במובן היותר פנימי, יותר עמוק, שיצר הרע קורא לו, מודיע לו, אתה מעכשיו בצד שלי. ואז הוא מגלה שהוא בכלל לא יצר רע, שכל הכוחות שלו אפשר להשתמש בהם לטובה. בסדר חבר'ה? יש כזה פסוק, ויקח את החנית מיד המצרי, וירגיעו בחניתו. כלומר, להשתמש בכוח שעד עכשיו בנגדנו, להשתמש בו לטובה. זה פסוק בספר שמואל. הוא בעצמו, אני חוזר למשפט המפתח הזה, בשורה הרביעית בסעיף א' שברות התשובה, פרק ב', הוא בעצמו נעשה כוח חי, הוא פועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה. וגדולה של חיים ממקור הקודש העליון, חופפת תמיד על התשובה, כלומר על האור העצום הזה, על המתנה הזו שהשם נתן לנו, לא רק באלול ובסרט תמיד תשובה, אלא כל השנה, רק שעכשיו יותר קל, כי הקדוש ברוך הוא מסיר הרבה מסכים חוצצים, הרבה מניעות ועיכובים. הוא תמיד קרוב אלינו, אבל אנחנו עכשיו גם קרובים אליו. 40 יום שבהם הוא התפייס עם משה רבינו על חטא העגל, נתן לו את הלוחות השניות, שהוריד אותם במוצאי יום כיפור, ומאז אלה ימים של סגולה, אבל כמובן לא מספיק הימים, צריך את ההתערות הדלתתא שלנו, וגדולה של חיים, את התמצות שלנו, וגדולה של חיים ממקור הקודש העליון חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושא דגלה, שהם הם הסולת של כל החיים. כלומר, האנשים שמובילים את החיים, התמצית הטובה, זה אלה שמרימים את הדגל של תשובה, הקוראים לתיקונם של החיים, להסרת המכשולים של דרכי האפר, לא בדרך של הנחת כבלים, אלא להפוך את האפר לאספלט על ידי התעלות והתרוממות וחזרה בתשובה, ולשיבה אל טבע הטוב והאושר האמיתי. אין הדרכה בתורה, אין הדרכה בחזרה בתשובה להתנתק מהחיים, להסתכל על החיים בעין רעה, בעין זועמת. הרי כל מה שיש בחיים לא השטן ברא, כל מה שיש בחיים לא איזה מלאך המוות ברא, יש אל אחד שהוא השם אחד, שהוא אחראי על כל מה שיש בחיים. השאלה היא איך אתה משתמש בכל הכוחות, בכל היתרונות, בכל העוצמות, בכל האנרגיות שקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה. הרי בימינו אנשים דתיים, ודאי תורנים, לא מכניסים טלוויזיה לבית. אבל האם כאשר העולם יתוקן, אז גם כן ככה נתייחס לטלוויזיה? הרי טלוויזיה זה מתנה אלוקית, אפשרות לראות אלף ואחד דברים טובים. רק שהיא מאבדת כיוון ויש כל מיני ערוצים, לא רוצה להזכיר את המספרים שלהם, אז השם ירחם, נכון חבר'ה? אז לא מכניסים טלוויזיה. אבל בעזרת השם נזכה מצב שבו נכניס, נכון חבר'ה? אצלי בבית, כשגידלנו את הילדים, אני ואשתי זכרונה לברכה, תיבדל לחיים ארוכים, אשתי הנוכחית, אז היה לנו וידאו בלי טלוויזיה. ובשמה היה לנו וידאו? כדי לראות סרטים על רבי אליעזר בן הורקנוס, על רבי עקיבא, על בית המקדש וכו'. וככה הילדים ראו שהמכשירים האלה זה מכשירים נפלאים, אבל לא בערוצים שאינם. טוב. הקיצור, שיבה אל טבע הטוב והאושר האמיתי, מתוך השינוי הזה, מתוך החזרה בתשובה, אדם משתמש באותם כוחות, הן אלה שיש בו והן אלה שיש בעולם, מתוך חופשיות אמיתית, לא מתוך שיעבוד לכל מיני כוחות זרים, לכל מיני השפעות שליליות, לכל מיני תרבויות של גויים, או לכל מיני יצרים בוערים בתוכנו בלי שליטה, אלא עליוניות אלוקית, נשגבה, חופשית באמת, שברא את העולם, ואמר עליה, והנה הכל טוב מאוד, כל מה שברא בששת ימי בראשית, כל מה שאנחנו מפתחים מאז והלאה, הוא טוב מאוד ואמור להיות טוב מאוד. הרויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו רוחני ויסודו בצלם אלוקים. אז למה לקחתי את הסעיף הזה? אמנם הוא לא מזכיר כאן את הביטוי הזדונות נפחים לזכויות, אבל זה התוכן של הסעיף. כמו הוא אמר באמצע, שאותו רצון אז, או אותם נטיות של החטא, הוא בעצמו. לא שאחר כך האדם יתחיל לעשות מצוות, זה ודאי. אבל הוא בעצמו, אותם כוחות שהתעצמו על ידי התסיסה של החטא, השיעור שבעיסה כמו חמץ, על ידי כל האנרגיות השליליות, עכשיו אותן אנרגיות ואותן כוחות משתמשים בהם לטובה. בסדר חברים? זה הרעיון בסעיף א', ונעשה דילוג, אנחנו היום קצת רצים מהר, לסעיף ה'. צריך לגמור את החומר לבגרות, זה המיקוד שלנו היום. סעיף א', ה', משהו באורות ועוד בפרק אחר. מה אתה אומר? המבחן הוא עוד שבוע וחצי, לא יודע, בשבת או ביום ראשון, בכל אופן ראש השנה הקרוב. מה? מועד ב' אמרנו זה יום כיפר, ואחרי זה מועד ג', אבל זה רק לפדלאות כאלה, זה בושן הרבה. השאיפה היא במועד א' כבר לקבל את הציון, הציון הכי טוב ששאר. בסדר? יש לך עוד שבוע וחצי, אל תיקח את זה קשה, יש לך עוד זמן ככה להתכונן. סעיף ה'. הלוואי שאנחנו מרגישים למשפט האלוקי כמו שאנחנו מרגישים למבחן. היה לי פעם, קיבלתי רפורט, הייתי נהג חדש. ונסעתי במהירות מופרזת, השוטרים שמחו מאוד, אמרו לי, זה לא רפורט, זה משפט, כזו מהירות, אתה הולך עם משפט, זה לפני הרבה מאוד שנים. ואני, על משכבי בלילות, התהפכתי מצד לצד כמה וכמה ערבים לילות לפני המשפט, ופתאום הסתכלתי על התאריך, אמרתי, וואו, עוד שבוע ומשהו, יש לי משפט פי אלף יותר חשוב, זה ראש השונה, ואני לא רואה שאני לא נרדם בגלל ראש השונה. אבל בגלל זה שאני עומד לעמוד לפני איזה שופט בשר ודם, שהיום הוא כאן ומחר הוא לא כאן, ושמה הוא יכול לעשות כבר? תת לי 1,000 שקל כנס, מה יקרה? אכלתי את הלב, איך שאני כל כך מתרגש לקראת הדיון בבית משפט לענייני תעבורה, ולא בבית משפט לענייני דיני נפשות, ששם אני פחות לוקח את זה ברצינות. אותה שנה החלטתי זהו, אני לוקח ברצינות לגמרי את המשפט האלוקי. טוב, אם הייתי מקבל רפורט כזה כל שנה, אז כל שנה הייתה נראית אחרת. אבל אדם שוכח מהר את הרשמים. בסוף הייתה לי סייעתא דשמיא גדולה עם השופט, שופטת, אבל זה לסיפור אחר, זה לא להיום. סעיף ה', בשעה שאדם חוטא, ובעלמא דפירודה. טוב, ביטוי עלמא דפירודה, מה? פרק י' בייס, אותו פרק. בסעיף ה', אני מקווה שכולם יש, אם מישהו אינו שיעזר בחבר, ושזה יש חברים. בשעה שאדם חוטא, ובעלמא דפירודה. כל כך ברור המשפט הזה, חבר'ה, למרות שהוא לקוח מתורה פנימית, עלמא דפירודה, עלמא דייחודה, אבל זה דבר שכולנו יכולים להרגיש. אני לא יודע אם יצא לכם פעם לחטוא איזה חטא, אני מניח שלא, אבל לא יצוי הדבר כזה, או אם שמעתם על אנשים אחרים שיצא להם חוץ מהבית הזה, רחוק מכאן, שדם חוטא הוא מתנתק. מתנתק מהחברה, מתנתק מהקדוש ברוך הוא מה לדבר, מתנתק מהמשפחה, מתנתק מעצמו. אז זה לא שהוא נותן להם גט, אבל הוא מרגיש ניכור, הוא מרגיש ריחוק, הוא מרגיש כאילו פרודה, כאילו פרט עומד בפני עצמו. כל דבר מרגיז אותו. כל משפט שהוא שומע, הוא מפרש אותו להפך. אם מישהו ידרוך לו בטעות על הבוין, הוא יקפוץ מרוב זעקה, כי הוא כולו בעדים של גזים כאלה שעומדים לפוצץ. הוא כולו במתח כזה. החטא מוציא את האדם מן המעגל. המעגל של החיים הנורמליים, זה שאדם חי בתוך דרכה של תורה, דרכה של מצוות, דרך של טוב, יושר, נועם. והחטאים, אם זה חילול שבת, אם זה מחלות אסורים, אם זה לשון הרע, אם זה שנאת הבריות וכולי, הם מעיפים את האדם מהמעגל. ראיתם פעם מכוניות מרוץ, מרוץ מכוניות? מה קורה פתאום לנהג, שלא כל כך זה? פתאום, וופ, מאבד השליטה ואף לצמיגים שמימין במקרה הטוב, כן? ונוחת שם על הצמיגים. עד שהוא מתאושש. ואם יש לו שכל, אז יפסיק כבר לעשות הרפתקות האקסטרים הזה, אבל בדרך כלל חוזרים ממשיכים הלאה. בכל אופן, בזמן שאדם חוטא, הוא אף מהמציאות ההרמונית. אדם אוכל מחלות אסורים, הוא חושב שהאוכל טעים, והוא לא יודע שבאותו זמן הוא נפרד מהבריאה האלוקית. הוא עדיין ממשיך לחיות, כמובן, ובדרך כשאחזור בתשובה, מצוין, אבל הוא נמצא באותו זמן בעלמא דפירודה, עומד בפני עצמו. הקשר שלו עם הבריות, גם אם הוא יהיה מלא בצחוקים וכולי, הקשר האמיתי נחלש. אתם יכולים לראות את זה כשאתם, נגיד, נכנסים לבית המדרש. אם אתם נכנסים במצב רוח טוב, ואתם מתוך איזה תורה ותפילה ועלייה רוחנית, אז כולם נראים נחמדים בעיניכם, נכון? ושום דבר לא מפריע, ואם יש רעש, אדרבה שקולה של תורה, אתם לוחצים לכולם את הידיים. אבל אם אתם מרגישים בסה, אתם יודעים מה זה בסה? מבואסים מדברים שאתם עשיתם, או דברים שעברתם וכל מיני, אתם באים הראש באדמה. מישהו אומר שלום כאילו לא שמעתם אותו בכלל. הולכים לכיסא, והאוש לידכם צועק, צועק, די, שפסיק לצעוק, ומה הוא צועק? נכון? כלומר, כל המציאות היא פרודה. נקרא בפנים. שעה שאדם חוטא, נגיד, נדבר לשון הרע. אז הוא חושב, כולה דיברתי לשון הרע. באותו זמן הוא שרת שריטה בעצמו. הוא הפריד את עצמו מן המתיקות, מן הנעימות. מן ההרמוניה. לכן אנשים, גם אם הם חוקים בתורה מצוות, כשהם נמצאים בחברת יהודי צדיק, תלמיד חכם, אדם יקר, בעל עיניים טובות וכולי, זה מקרין עליהם גם כן, להתחבר לעולם המחובר, המיוחד, המקושר, שבו הוא נמצא כתוצאה מהדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, בבורא העולם. בכל אופן, כשאדם חוטא, כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. והרע, וואו, הרע נהיה מפחיד, הרע נהיה חזק כזה. יש לו ערך רע, אומרים איך נוכל להתמודד איתו. אולי נקנה לו, פרוטקשן מה שנקרא, אולי ניסוג מארץ ישראל, כי יש אויבים מסביבנו, וכל דבר מקבל מכפלת כוח, ואתה אומר, וואי, 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 וואי. הרן יהיה עוצמתי. כלומר, זה הולך ביחד, אלמא דה פירודה, כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. זה הסתכלויות עמוקות של הרב קוק. זה לא דברים שבהכרח רואים אותם במשקפת או משקפיים, אבל זה קורה בפנים, בנפש של האדם, בנפש העולם, באווירה הציבורית, באווירה החברתית. הרע הוא רע בפני עצמו, יש לו ערך רע ומזיק. ניקח את הדוגמה לשנאת הבריות, אז זה הרבה מעבר לזה שפלוני שונא את פלוני, כל האוויר נהיה מזוהם, סליחה על המילה, כל המציאות נהיית ירודה, ואז נופל האדם משהו מן הידיים, הוא מאבד חפצים, כלומר, נהיה במציאות מטורללת, מציאות מסובכת. אבל יש לי הפתעות טובות בשבילכם. הרב קוק לא יכול לדבר על משהו רע יותר משורה אחת. אם הוא כותב על משהו רע יותר משורה אחת, מתחיל לגרד לו בכף היד. כלומר, הוא חייב, הוא נותן לרע מקום כזה קטן, הרב קוק, מתוך שהוא חי בעולם טוב, שהוא חייב לעשות את הסוויץ', הייתי אומר שוב 180 מעלות, אבל מצד האמת, אם אמרנו שהזדון עצמו הופך לזכות, אפשר להגיד 360 מעלות, הוא חוזר לאותה נקודה ומרומם את הכל. אז מיד הרב עובר למשהו אופטימי, אני הופך את הדף, לעמוד פי דלד, מזכיר את השנה שאנחנו מתקרבים אליה, תשפי דלד, פדיון, וכשהוא שב מהאהבה, וזה הנושא שלנו, ואלה דברי ריש לקיש בגמרא ביומא, שבתשובה מאהבה זדונות נהפכים לזכויות, וכל המציאות נראית אחרת, וגם דברים קשים שעברו בעבר, גם הם הופכים להיות כוחות מרעננים. בואו נראה. כלומר, גם הדברים השליליים, הם נותנים עכשיו את המרץ. שמעתם פעם המפלגה בשם מרץ? גם מרץ תהפך להיות מרץ בקדושה. קודם כל, שתחזור, תעבור אחוז החסימה, אבל אם היא תעבור, גם היא בזה, לא, כי הפעם היא לא עברה, אבל אם היא תעבור, בעזרת השם, גם היא תתגבר. אני זוכר שפעם, דיברתי עם הרב משה לוינגר זצ"ל, שהוא היה איש שבנה לא רק את חברון, אלא יחד עם הרב חנן פורט, את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, איש נעלה ונשגב. ואיכשהו התגלגלנו לדבר על אחת שהצעירים כאן לא מכירים, אבל גיל ודאי זוכר, גם עטלי אתה ודאי זוכר, יוסי שריד, היה כזה שר, יוסי שריד. הוא היה ראש מרץ, הוא ועוד שמתלוני וכו'. הוא היה מאוד מאוד קיצוני בשמאלנות שלו וכו', אבל נשמה גדולה. אדם עם שאיפות גדולות שלקחו שמאל החזק. היה גר בקיית שמונה, יותר נכון שם באחד היישובים ליד קיית שמונה היה גר ועשה דברים גדולים. וגם היה ממש אש זרה נגד הימניות, נגד ארץ ישראל וכולי, היה שמאלני נורא, אבל נשמה גדולה. יום אחד אמר לי הרב לוינגר זצ"ל, אתה תראה, והיה לו קול כזה גבוה וצרוד, אתה תראה, כך אומר לוינגר, שהוא עוד יהיה חבר במזכירות גוש אמונים. גוש אמונים זה היה התנועה שישבה עד היום, תנועת המנה, את יהודה ושומרון, גם בנגב, בגליל. אז אמר לי, הנשמה הזאת לא זכה בחב יוסי שריד להיות חבר מזכירות גוש אמונים, אבל עוד חכה לנו תחיית המתים, כנראה שההבטחה של הרב לוינגר תתקיים. אז זה אותו רעיון שיש כאן, כשהוא שב מאהבה, מיד כל העולם נרגע, מיד כל הכוחות מתארגנים, לא רק בלשון של ארגון, אלא גם בלשון של אורגניות, כלומר, גוף חי. מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה, עליו זה על האדם ועל הסביבה שלו, של אלמה ההפוך מקודם. קודם זה אלמה דה פירודה, אלה מושגים מתורה פנימית, אלמה דה ייחודה. כמו שהשם אחד, אז מתגלה שגם עולמו עם כל הגוונים השונים, זה לא גוונים של סתירות וניגודים, אלא של השלמות, ואחד מפריע את השני. וכל הפרטים השונים, זה לזה עוזרים ומסייעים, איש את ראו יעזור. שהכל מתארגן בו, שוב המנה מתארגן, זה לא רק ארגון, אלא אורגניות, כלומר חיות שלמה, מאוחדת, לחטיבה אחת. ובקישור הכללי אין שום רע כלל. איך זה יכול להיות? מה זה קוסמות? מה קרה לרע? הרי קודם אמרת במועד הקודם שהרע הזה, השם ירחם, ערך רע ומזיק. ועכשיו פתאום מג'יק כזה נעלם? אנחנו מכירים את 11 סממנים שבונים, מרכיבים את קטורת הסמים שהיו מקטירים בבוקר ובערב בבית המקדש. ואחד מהסממנים בפני עצמו, השם ירחם, היה לו ריח רע מאוד, קראו לו חלבנה. אבל כשהחלבנה הזו הצטרפה לעשרת הסממנים האחרים, למניין של הסממנים האחרים, לא רק שהיא כאילו לא הזיקה, לא רק שהיא כאילו נמחקה, אלא היא הוסיפה ריח מצוין. אכלתי פעם הרבה מלח, חבר'ה, בטעות? השם ירחם, נכון? אני זוכר שפעם חותני, זמן קצר אחרי שהתחתנתי עם ביתו, שהזכרתי במנוחה, אשתי הקודמת, אז הכנתי לו תה בשבת לפני התפילה. טעות קטנה, במקום צוקר, במקום סוכר, מה שמתי, חבר'ה? לא, שמתי מלח. טוב, הוא קצת התאכזב מהחתן הטרי שלו, הוא כמעט הקיא את נשמתו, סליחה. היה שם איזה כפית וחצי, משהו, מכל הלב. אבל אם אתה שם מלח בכמות נורמלית, אז היאכל תפל מבלי מלח של שלמה המלך, אי אפשר בלי מלח. מלח בקור טוב של מלח, זה מצוין, לא רק שהוא לא רע, ולא רק שאנחנו לא מרגישים אותו, מרגישים אותו, והוא טוב מאוד, רק שמפזרים אותו בכמויות, השם ירחם, נכון חבר'ה? נניח בצ'יפס, אתה שם קצת מלח, בסדר, אם תשים יותר מהצ'יפס כמות של מלח, אז לא תאכל, לא את זה, עדיף לא לאכול לא את זה ולא את זה. אז בקישור הכללי, הרע, האנרגיות של הרע, הם עצמם מתהפכות לטובה. אין שום רע כלל, כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו. כשלטבלו זה מזכיר לנו מה שכותב למטה בהערות, הרב צבידה זצ"ל שמפרש את אבא שלו, להוסיף לו שכלול כמו טבלין אל המאכל. כלומר, אותם אנרגיות שהיו לי קודם, אותם עוצמות שהיו לי קודם, אותם נפילות שהיו לי קודם, הן הופכות להיות עליות גדולות, כי אני משתמש במה שבניתי קודם לשלילה, אני משתמש במרץ הזה, בעוצמות האלה, עכשיו לכיוון של הטוב. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, תמיד ידוע מה שהרב ביגון הזכיר השבוע, ובבית המדרש מרכז הרב, ומסכים הרבה מאוד, הרב זצ"ל והרב ציודה, שהכרטיס כניסה לישיבה של משיח מטיבטה דמלכה משיחה, זה אותה ישיבה שתהיה בעזרת השם כשנזכה לגאולה השלמה, אותה ישיבה שוודאי נמצאת כבר למעלה בעולמות עליונים, זה מי שמסוגל להפוך רע לטוב, מר למתוק, חושך לאור. אז זה לא שהוא יגיד על הרע, אתה הרע, אתה טוב, אלא הוא באמת ירתום אותו לטוב, את המר למתוק ואת החושך לאור, זה כרטיס הכניסה. כי הרע מצטרף, זה אומר לקרב אנשים שהתרחקו, זה אומר לקרב כוחות שבך, זה אומר להתחבר כל כלל ישראל, לראות מה כל אחד תורם, כי הרע איננו רע טוטלי, ויש בו כוחות, ומצרפים אותו לטוב לטבלו, ולהרים עוד יותר את יקרת ערכו, ואז אומרת המשפט המפתח שפתחנו בו, ובזה נשים הזדנות לזכויות ממש. בסעיף א', אני עכשיו נזכר שלא מספיק פירשתי את שתי השורות הראשונות, שחשוב לי עכשיו, כי נזכרתי, רק אם תפקו את הדף מחדש, וסליחה על הטעות שלי, התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלות של העולם, אבל היא לא אומרת לאדם, לך תהיה נזיר שגר במדבר, לך תהיה כומר שכאילו לא נושא אישה, כאילו לא מוליד ילדים, נעזור עכשיו את הכמרים, אבל אנחנו חלילה לא כאלה שרואים את העולם, כאילו יש בו שתי רשויות, הקדוש ברוך הוא ברא את מה ש... רוחני, ספירטואלי, וכל מיני סתנים למיניהם, הם בראו את החלקים האחרים, הגשמים, וכדומה, חס ושלום. הכל זה יד השם. אז כשהתשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלות של העולם, הוא לא נעשה זר אל העולם, אלא מרומם עמו את העולם ואת החיים. ומה קראנו כאן בסוף סעיפי? הרע מצטרף אל הטוב לטבלו, והכל נעשה לזכויות. לא רק יבוא יום שיעשה זכויות, אלא הזדונות שהוא עשה, טוב, אל תשמעו שאני מתלהב יותר מדי מזדונות, אז תגידו, טוב, בוא נעשה כמה זדונות, כן, לא עושים לכתחילה זדונות. מי שיעשה את זה לכתחילה, אז ירד ולא יעלה, כך אומר רב חלאפ. אבל הזדונות, לא צריך לחפש אותן, כבר עשינו אותן. ויש לכל, אין אדם צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא, אז זה לא בלכתחילה מדובר כאן, אלא בדיעבד. כדי אדם עושה בכוונת מכוון לרדת כדי לעלות, זה כמו שבתאי צבי, שם ראשים מרכב, הוא ירד והוריד איתו, חטא והחטיא מאות אלפים ישראל, וזה היה לפני 300 שנה, ולא היה לזה שום תקומה, הם נהרגו ונרדפו על דרך הגוי, מנסה סמטוחה שלמה מכל הדרך שלמה, בוא נהיה כולנו חייבים, ואחרי זה נהיה כולנו זכאים. פה מדובר בהסתכלות אחורנית, בתיקון, כן? בסדר. עכשיו הבאתי ספר אורות, שכתב אותו אותו אחד שכתב את אורות התשובה, ושם יש חלק שנקרא אורות התחייה, סעיף, אם אני קורא נכון מה שרשמתי, סעיף ממהי. זה סעיף שהוא ממש מהיסודיים ביותר, אין לכם את זה כאן, זה לא באורות התשובה, מחילה שלא צילמתי, אני גם אקרא גם כאן השורות בודדות, סעיף מאוד ידוע של הרב זצל, שאומר את אותם, הרב זצל זה הרב קוק, שאומר את אותם דברים שאומר כאן באורות התשובה, הוא מדבר פחות על האדם בינו לבין עצמו ויותר על כלל ישראל שיש בו את כל הגורמים. כשם זה אורות התחייה, סעיף מ-ה' חלק מאורות. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, מ-ה'. תנסו לזכור, שומע אוריה, אני אעיר אותך היום בלילה, בשתיים בלילה בטלפון, תגיד מ-ה', בסדר? כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. אבל זה לא רשעים שהם רק באמת מקלקלים, אלא רשעים שבסופו של דבר, בהצטרפות שלהם לכל החלקים, לצדיקים, לבינונים, הם מוסיפים את הכוח האדיר שיש להם, את התנופה, את המרץ. בוא נקרא, כשם שהשמרים מעמידים את היין, אף אחד לא יכול לאכול שמרים. שמרים זה השיעור, מה שנאסר בפסח, חמץ. ושיעור שאסור מחמיץ. שמרים מעמידים את היין, אי אפשר לאכול אותם, אבל הם משמרים אותו. אם אתה תגיד, וואי, בוא נעשה יין צלול, ונוציא ממנו את השמרים, היין יחמיץ. כי השמרים משמרים. למה זה נקרא שמרים? שהם משמרים. תחשבו על מורה בכיתה, נכנס לכיתה, תחילת השנה כמו עכשיו, והוא רואה שלושה חבר'ה שעושים לו בלגן. אז הוא אומר, אני עשה שיטה כזאת, אני אלך למנהל, אני אגיד לו שיעביר אותם לכיתה המקבילה, שהמורה המקביל יסתבך איתם, לי בכיתה יהיו רק ילד טוב ירושלים, רק תלמידים טובים. מה הוא יגלה להפתעתו אחרי כמה ימים, חבר'ה בכיתה שלו? ששלושה חדשים תפסו את מקומם של שלושת הקודמים. כי כל מבנה חברתי וכל ציבור צריך שיהיה בו דרגות דרגות. כשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס, והגס הכוונה כאן התקיף. העוצמתי, מלא הדינמיות של הרשעים, גורם קיום ועמדה לשפעת החיים כולם של כל הבינונים והצדיקים. ואם השמרים מתמעטים והיין עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. ואז הוא מתאר שבגלות נהיינו רק ספירטואלים, רק רוחניים, רק צדיקים, ואיבדנו את החיבור אל החומר, אל האדמה, אל החיים היותר בהמים, וזה קיום מרוסק. ומזה כל החלוצים שלו לארץ, ומזה כל העליית בית וכו', וגם עזיבת התורה והמצוות לא נובע מתוך קלקול, אלא הם אמרו, אנחנו לא רוצים את הריסוק הזה, לא רוצים מוכניות בלי גוף, ואז הם עברו לצד השני. אי אפשר לצד אחד בלי צד שני, אי אפשר בלי הצדיק של ציבור, אי אפשר בלי הריש, אי אפשר בלי אלה שעוסקים בחיי רוחניות, תורה וחוכמה, ואי אפשר בלי אלה שעוסקים בחיי מעשה. תראו לכם, ישיבה תקום ויהיה רק ראש ישיבה ורבנים שמה, ומי ינהל את הכספים, ומי ינהל את העובדים שמה, צריכים את אנשי המעשה, וצריכים את אנשי הרוח, ואלה בלי אלה אי אפשר, אי אפשר לאחד בלי השני, ואלה שפרשו מתורה מצוות, לא פרשו בגלל שהם לא רצו יהדות, אלא בגלל שהיהדות כפי שנראתה להם, נראתה להם יהדות תלושה, תלושה מהחיים המעשיים העצמיים, של גאווה לאומית ושל צבא ושל אדמה וחקלאות ולפרנס את עצמך ועבודה עברית וכו' וחברתיות בריאה. ואז אומר, בסוף המהלך מה שיהיה זה שהשמרים יהיו במקום שלהם וכבר לא יכאיבו ולא יזעזעו והכל יתחבר ביחד ויעשה את מסילתו מעלה מעלה במפלאות תמים דעים. זה בסעיף מ"ה. אנחנו לקראת סיום, עוד מעט מגיע הרב דוד לנדו, אם אני זוכר נכון. אז אני רוצה רק להתחיל אתכם את הסעיף שנלמד אותו בעזרת השם שבוע הבא. שבוע הבא השיעור יבוא לשעה 5 חד פעמית, וזאת משום שבוע הבא זה יום עיון, וזה מה שיסתדר לרב יורם אליהו, שאני אלמד את אורות התשובה, ואני אלמד את הסעיף שאני רוצה כעת להתחיל אתכם, אבל לא בשעה 4:15 כפי שאנחנו רגילים, אלא זה יום עיון, משנים הרבה סדרים באותו יום. תפתחו אם לא קשה לכם. פרק וו סעיפי, ואנחנו רק נתחיל אותו, כי אני לא רוצה לפגוע בשיעור הבא. טוב, פרק ו' סעיף ה', אם הצעתם. הוא מדבר על שלושה אלמנטים, שלושה גורמים שנמצאים בעולם, ועל היחסי גומלים שביניהם, על הזיקה הדדית, סינכרון, ההוויה. ההוויה זה המציאות, המציאות שמסביבנו, העולם, כל מה שאנחנו רואים בעינינו. המעשה הבחירי של האדם, זה מה שאדם מחליט לעשות, שמאלה, ימינה, לא במובן הפוליטי, אלא הוא מחליט ככה לעשות, ככה לעשות. רצונו הקבוע זה לא בבחירה החופשית, אלא זה איך שהשם ברא בו. שימו לב לשלשלת כאן. ההוויה זה כבר התוצאה, כמו לוח גדול, לוח קיר שאתה כותב עליו. אז ההוויה זה הלוח שנכתב עליו. המעשה הבחירי של האדם זה ההגהים שבידו, ההגה, לקחת לכאן, לקחת לכאן, לטוב או להפך מהטוב, ולהשפיע על, בתוצאות של מעשיו, על הבריאות, על עצמו, על ההוויה, זה החלק האמצעי. אבל רצונו הקבוע, חבר'ה, זה אותה נקודה אלוקית, אותו רצון לטוב, זה הסגולה הישראלית, וגם סגולה אנושית, בדרגה אחרת, אבל האישיות של האדם, וכל וחומר האישיות של היהודי, שהיא תמיד שואפת לטוב. מה קורה בדרך בין רצונו הקבוע להוויה? לא תמיד האדם מתאים את עצמו לתו התקן, לאישיות כפי שהשם ברא, אלוקים עשה את אדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים בכל מיני הקשרים. אבל זה לא מתנתק. אם הייתם פעם ביחידות בצבא שיורות טילים, יש חידה שנקראת גיל. לא נכנס לפרטים משתי סיבות. א', זה סודי, ב', אני לא יודע על מה מדובר. אבל יורים טיל, וגם אחרי שאתה יורה, יש לך שלט ביד, ואתה שולט בטיל במעופו, ויש כל מיני טילים ופיתוחים וגבי פיתוחים, אתה שולט, מה אתה אומר? טוב. עדיין שלט? בסדר. טוב, בינינו לא זה ולא זה, זה הטופ, זה רק שריון, אבל נעזוב את זה עכשיו, את הוויכוח הזה. נחזור לעניין. מחזיק שלט ביד, או לא שלט, מחשב, ומכוון את הפגז גם אחרי שהוא יצא. זה מה שהולך להגיד כאן בסעיף הזה. שנדמה לאדם שמועשה מעשה, לטוב או לרע, ונגיד בלשון נקייה, לטוב או למוטב, אחרי שהכדור השתחרר, אחרי שהפגז יצא, אבוד. כבר אי אפשר להחזיר אותו אחורנית. או אי אפשר כבר לנווט אותו למקום אחר, ההוויה תקבל את הרושם של אותו מעשה בחירי, בלי יכולת שלך, ככה נדמה לאדם, בהווה מינה, בטעות שלו, לשלוט ברשמים, באפקטים, אחרי שכבר עשית את המעשה. ומה שלומד אותנו כאן, הם שלשלת אחת גדולה שמעולם אינם ניתקים. רצונו הקבוע שולט. המעשה אמנם נעשה, אבל הרשמים שלו מתגלגלים בעולם. אם זה מעשה טוב, רשמים טובים. אם זה מעשה רע, אז יש כיעור, יש רע, הפסד, כליון. אבל כשהרצון הקבוע מצליח לשלוט ברצונות המשתנים של האדם, ולעורר אותם לחיים, ולנווט אותם כיוון הנכון, אז הם עצמם, לא רק מחשב הלאה, אלא כל האנרגיות שכבר יצאו, שזה הנקודה שדיברנו היום, הם עצמם יגלגלו טוב ונועם חדוות השם ואורו. זו מתנה גדולה אלוקית, שתשובה היא לא רק מכאן ולהבא, אלא גם על העבר. שלושת הזמנים, עבר, הווה ועתיד, מתחברים למקום אחד, כמו אצל הקדוש ברוך הוא, השם אחד, ויש לך כוח גם ברטרואקטיבית, או יש לך כוח גם מכאן ולהבא, להטות מה שנעשה נעשה, אבל להטות את כל האפקטים, את כל הרשמים, לכיוון טוב. אז בעזרת השם, נראה את זה שבוע הבא. תודה רבה לכל מי שטרח.